נתבקשתי לתת שיחה בבין הזמנים.
תודה רבה.
התשובה על השאלה הזאת, כמובן זאת שאלה שלא מתחילה, והתשובה על השאלה הזאת היא כמו תשובה על השאלה, מי אמר שצריך להמשיך לנשום כשעייפים? או מי אמר שצריך לנשום כשישנים? יש שאלות שהן שאלות רטוריות, ואין מקום לשאול אותן. שלמה המלך עליו השלום אומר, בקהלת, בכל עת יהיו בגניך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. כך אומר שלמה המלך עליו השלום. הסביר ראש הישיבה, ישיבת פורת יוסף, הרב עזרא עטיה זצ"ל, אני חושב לאחד מגדולי הדור בתקופה שלו, כשאני הייתי תלמיד בישיבה, אני לא למדתי פורת יוסף, למדתי בישיבת חברון, ישיבה ליטאית, אשכנזית, מובהקת, אבל הוא היה באותה תקופה ראש הישיבה, עליו סיפרו שחזון איש, אז לא היה כמו היום שכל אחד שומע על כל אחד, וכולם הכירו את כולם. חזון איש ככה הגיע לירושלים פעם ו... התארח כנראה אצל הרב עזרא עטיה, דיבר איתו, הסתגר איתו בחדר, ואחר כך יצא ומאוד מאוד ככה שיבח לדרך הלימוד של הרב, ואני משתמש בו כאילו הרב החזון איש ממליץ על הרב עטיה, כיוון שאת הרב עטיה לא כל כך הכירו, את החזון איש כן. אז כשאומרים שהרב החזון איש יחזיק ממנו, אז אומר שהוא היה יהודי, היה תלמיד חכם גדול. מכל מקום, ראש הישיבה, עליו השלום, שהיה נחשב באמת לאחד מגדולי הדור אצל חכמי הספרדים, הרב עובדיה יוסף, כשמזכיר אותו, אז באמת מזכיר אותו בשיא הערכה והכבוד. אז הוא אמר ככה, שיש קשר, יש לינקג' בין שני חלקי הפסוק. תשימו למה אומר הפסוק. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. אז אנחנו מבינים שזה שני משפטים נפרדים. אף לא נשר בשמיים, ועל זנבו יושב כלב. זה לא שעל זנבו של הנשר יושב, אלא אף לא נשר בשמיים, והכלב יושב על הזנב של עצמו. זה כשאנחנו היינו ילדים, אז שאלו את החידה הזאת. איך יכול להיות אף לא נשר בשמיים ועל זנבו יושב כלב? זה שני משפטים שונים. הנשר בשמיים זה... אז אנחנו מבינים. איך כתוב? בכל עת יהיו בגדיך הלבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. תמיד תשים ככה בריליאנטים, שמן וכו', שתהיה מסורק יפה, יהיה לך שביל ותהיה תראה יפה. זה מה שאנחנו מבינים. ראש הישיבה הסביר שיש קשר, יש לינקג' בין שני חלקי המשפט הזה. מה הכוונה? אם בגדיך לא לבנים, זה בגלל שהשמן טפטף לך מהראש, הוא לכלך לך את הבגדים. ושמן על ראשך אל יחסר, זה לא שזה משפט נפרד, אלא שמן על ראשך אל יחסר, כי אם הוא יחסר, אז בגדיך כבר לא לבנים. אומר שלמה המלך עליו השלום, בכל עת, תנצל את הזמן. כי אם בגדיך לא יהיו, אם שמן יחסר מעל ראשך, סימן שהבגדים שלך יתלכלכו. זאת אומרת, תנצל את הזמן. תנצל אותו, אל תיתן לו להתבזבז. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. כל הזמנים שלך יהיו מנוצלים. אל תבזבז אותם. הגמרא מספרת במסכת גיטין, בדף מ"ז, אומרת הגמרא ככה. ריש לקיש, אני מספרת על ריש לקיש, כי נח נפשה שווה קווה דמוריקה. כלומר, לפני, כשהוא נפטר, כשריש לקיש נפטר, הוא השאיר חבילת פטרוזיליה במקפיא. זאת הירושה שהשאיר ריש לקיש השודד הנודד, שהוא היה שודד נודד, כן, בהתחלה, לצאצאים שלו. קרא הנפשה, כנראה עוד לפני שהוא נפטר ככה, הספיק עוד לפני שהוא נפרד מהמשפחה, קרא הנפשה ועזבו לאחרים חילם. זה פסוק בתהילים ממתת, זה פרק שאומרים אותו בדרך כלל, כשבן אדם שוכב על אלונקה מחוסה בתלית, וכולם מסביב בוכים. אז אומר, אמר ריש לקיש על עצמו, על זה נאמר, ועזבו לאחרים חילם. לחילה, השארת חבילת גת, או פטרוזיליה או ננה, למשפחה. זה נקרא ועזבו לאחרים חילם. תגיד, ריש לקיש, אנשים עשירים, מה זה דברים, ירושות, עניינים, אתה על זה, הוא אומר, כנראה שחכמי ידעו להאריך את הזמן. ריש לקיש, אחרי שהוא שינה סוויץ' בראש, כמו שבמובא בבבא מציעא בדף פדלת, יגיעו לזה בדף היומי, בימים הקרובים, כן? אז ברגע שהוא שינה סוויץ' בראש, והוא ניצל את הזמן, והתחיל ללמוד כמו שצריך, בוודאי הוא גם השקיע חלק מהזמן להביא טרף לביתו. אז הוא עבד במינון מסוים כדי להביא אוכל הביתה. עכשיו, אם הוא כבר גמר את הקריירה, במרכאות, של החיים שלו, ולא גמר עם האוכל, סימן שהוא השקיע קצת כמה דקות יקרות לטובת אוכל שהוא לא נזקק לו בחיים שלו. אז הוא הרגיש שעל זה נאמר, ועזבו לאחרים חילם. תראו מה זה רמה של ניצול זמן. יכול להיות שרק אנשים כמו ריש לקיש קולטים את המשמעות הזאת. כי רק הוא ידע מה זה טיים זמני. מה זה לזמן יש ערך כספי. זה כנראה, זאת הכוונה כנראה. ריש לקיש אומר, ועזבו לכם חילם החבילת פטרוזיליה, קו הדמוריקה. יעני קו או כמות, חצי קילו, אני יודע מה של קצת ירקות. חכמים ידעו מה זה להעריך את הזמן. אני מניח שאתם יודעים מה שכותב המהרש"א במסכת שבת על בין הזמנים. המהרש"א בחידושי אגדות למסכת שבת בדף קוף יוטט, הוא מביא שם רשימה של תלונות שהיו לו על הדור שלו. מה אנחנו נענה אחריו? אז אני רוצה ככה ברשותכם לקרוא, אני העתקתי את זה. הוא אומר ככה, ואמר רבה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו בה אנשי אמנה. אומר המהרש"א ככה, והנה רוב עוונות וכמעט כולם הם בדור הזה בעוונותינו הרבים. איסורי שבת, מעט מזער שנזהרים בהם, ורבים שאינם יודעים באיסורים. לצערנו הרב גם היום. גם אנשים שהם שומרי תורה ומצוות. אם הם לא חופשי ספסלי בית המדרש, כמעט מן הנמנע שאדם ידע לשמור שבת כהלכתה. על כל צעד ושעל. אני יודע מה אתה נוגע בשיער ככה, אני יודע, או אתה תולש שיער. אתה מסרק עם מסרק, זה בכלל שאלה של, הכנסת את היד לזקן, אני לא יודע אם מותר לך להוציא אותו. אתה נשען על העץ, רגע, אולי כבר אסור לך לעזוב את העץ עכשיו עד מוצאי שבת. או מי אמר לך נשען על העץ, ועוד כהנה וכהנה, מלן דברים. יש מלן דוגמאות. אז הוא אומר ככה, וכן, וכמעט כן, הוא אומר, והנה, איסורי שבת, מעט מזער שנזהרים בהם, ורבים שאינם יודעים באיסורם, וראוי בכל קהילה להודיע ברבים, לדרוש להם ולהודיע איסורם. עכשיו הוא עובר למוצאי שבת. לכל שבת יש מוצאי שבת. אז הוא אומר, ובכל מוצאי שבת, רבים הם שדרך החיוב הוא להם להשתקר במוצאי שבת, ולבטל קריאת שמע של שחרית בזמנה. משתקרים ושותים, והשבת נגמר, המלא ומלכה שלהם נגמר ביום ראשון בבוקר או בצהריים. הלכה שחרית, הלך הקודש, קריאת שמע בזמנה. חק הוא אומר, ביטול תשבר, תינוקות של בית רבם, הוא מצוי בכל קהילה. גם הבחורים מבטלים רוב הימים בבין הזמנים, והולכים ברחובות בביטולים וטיולים. בעניין ששבו קטן כגדול, הוא פרוץ בדור הזה. כלומר, אולי זה היה בעת עליה, לא מערכים את הגדולים. כל אחד ואחד רוצה להיות רב ואב בדין, באין תורה. אני חושב, נלחץ על כפתור, היום בעידן השלט רחוק, אתה לוחץ על כפתור, נהיה דיין. רוצה זה? שולחן קבדני, תיק, נהיה רב. זה לא ככה, תשקיע, תוציא את המיץ, תזיע. זה לא ככה, זה לא עובר ככה ליד האוזן. זה מה שהוא כותב כאן, כן? והוא בכלל, רבים חללים מפילה, אתם יודעים שהפסוק הזה נאמר, רבים חללים מפילה, ועצומים כל הרוגיה, זה שני חלקי פסוק, שנאמרו על אחד שהגיע להוראה, ולא רוצה להורות, ואחד שלא הגיע להוראה, ומורה. הגאון מצא לזה רמז מאוד יפה, אני סוגריים, אני סוטה קצת מהנושא, רק... הגאון אומר, רבים חללים מפילה, מה זה חללים? חלל. חלל זה הכוונה, זה, או יותר נכון, נפל, סליחה, איפילה, משון נפל. נפל זה אחד שלא הגיע זמנו להיוולד, והוא הציע איפילה, חס ושלום, לפני שנגמר העיבור, ההיריון. אז זה מי שלא הגיע להוראה ומורה, הוא כמו רוצח, כמו נפל, שאיפיל נפל לפני הזמן. ועצומים כל הרגע, מי שעוצם, עוצם את העיניים, עוצם את הפה, מה זה לעצום? לעצום זה לסגור. עוצם את הפה, כשהוא יכול לדבר, גם הוא רוצח. אמר הגאון, יש איזה רמוז, בדיבר לא תרצח. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני חושב שכן אולי. יש בדיברות, בעשר הדיברות, בעשרת הדיברות אולי צריך להגיד, יש בהם טעם עליון וטעם תחתון. בציבור קוראים את זה בטעם עליון, אשכנזים קוראים את זה רק בחג השבועות בטעם עליון, ובהתחנן, ובשלח קוראים את זה בטעם תחתון. אז הלא תרצח, כשזה מופיע בטעם עליון, אז כל דיבר מופיע כפסוק אחד. אז לא תרצח זה הופך, הפתח, מפתח לקמץ, לתנועה גדולה. ובטעם תחתון זה פתח. בקיצור, לא תרצח מנוקד, פעם בפתח, פעם בקמץ. אומר הגאון, לפעמים אדם רוצח אם הוא פותח, ולפעמים הוא רוצח אם הוא קומץ, אם הוא סוגר. מה הפירוש? אם הוא הגיע להוראה ולא מורה, כן? ועצומים כל הרגע עוצם, אז הוא רוצח בזה שהוא קמץ. קמץ, לכן זה כתוב לא תרצח. ואם הוא הפוך, הוא לא הגיע והוא פותח, אז הוא רוצח בפתח. אז לכן זה מנוקד פתח וקמץ. טוב, זה על כל פנים אומר הגרא, אומר, אני חוזר למהרש"א שלנו, המרשה אומר, וכל אחד רוצה להניג עצמו בעשירות, גם זה איזה מין דפקט. כולם רוצים להיות עשירים. בין בבגדים, בין בבתים, ובכל דבר, וזה יביא לגזול חבריו. ההוכחה, כן? ההוכחה, יעני, הוא מתכוון לתוכחה. ההוכחה בענייני הקהילות אינה כלל, שאומר כל אחד על חברו, ראוי לחוש על כבודו, לא יודעים להוכיח. ביזוי תלמידי חכמים ושלא לקבל תוכחתם, זה כל זה בסדר של הרשימה שלו. אבל by the way, קראתי גם, את הנושא הזה של אי ניצול בין הזמנים, של בזבוז בין הזמנים. כל פנים אני ממשיך כבר את הדיבור שלו, כן, אז הוא אומר, ושלא לקבל תוכחתם, מצויו בכל יום, מסע ומתן אינו באמונה בכל מיני עונאות וריבית וגזלה, עד שנעשה כתר למי שבא לידו ממון חברו, ואינו משלם, ויש לכל יראה השם וחרד, לשום ליבו לכל זאת, ומי שבידו למחות ימחה, ויוכיחו זה את זה על זאת, והיה ראוי להאריך בכל זה, אך אמרתי לי, אולי לא יהיה משגיח בדבר. וכבר אמרו חז"ל, בכל כיוצא בזה מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. עד כאן הדברים החריפים, דברים כדורבנות של המהרש"א כלפי בני דורו, אז אני אומר מה אנחנו נענה אחריו. מכל מקום אני חוזר אלינו, בוודאי שזה חשוב להתעברר, בשביל זה קיבלנו את בן הזמן עם את החופשה, קצת להתעברר, קצת לנוח. קצת להתעברר, אבל צריך לדעת גם, עד רבה, אני זוכר שהרבה פעמים בבין הזמנים היה אתגר, אני מדבר על עצמי, אמנם זה היה קצת לפני 40 שנה ומעלה, כשהייתי עוד בחור בישיבה, אז הרבה פעמים ניצלנו את בין הזמנים ללימוד מחוץ למסגרת. אני בטוח שהטעם הטוב והמתוק הזה שיש לכם היום, בימים האלה, שאתם באים ללמוד, כשכולם משחקים וזה, זה יהיה טעם נהדר. אני זוכר באמת מסכתות קטנות, כמו תענית, מגילה, אפילו ביצה, למרות שיש ביצה קלה ויש ביצה קשה, כמו שאנחנו יודעים, ואמא יודעת וכו'. תלוי איך אתה לומד את המסכת, אבל בכל אופן, מסכתות כאלה שאולי בישיבה אתה לא מצליח להגיע אליהם במסגרת של הלימוד בעיון, או במסגרת של הלימוד המסודר של הישיבה, אז הרבה פעמים אתה גמעת אותם, אני אומר זה ככה קצת בלשון של משקה וביצה, אתה גמעת אותם תוך כדי בין הזמן, וזו הרגשה נהדרת, הרגשה נפלאה. חכמים התייחסו ללימוד, ללימוד תורה כחמצן, שאי אפשר בלעדיו. מה שייך לשאול, האם צריכים ללמוד תורה בבין הזמנים? זה כמו שאמרתי. האם שייך, תגיד לי, אני מאוד עייף. אני לא יכול לנשום, אני לוקח עסקה של איזה 3 שעות לא לנשום. אז בבקשה, ויסעו במות בשניים, ואנחו בבית העלמין. אין כזה דבר, אין כזה דבר. את הנושא הזה, את הנקודה הזאת, ניסה בזמנו להוכיח רבי עקיבא לפפוס בן יהודה. הגמרא מספרת במסכת ברכות סמך א' עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר לו פפוס לרבי עקיבא, אתה יודע, איך שם כתוב, הוא מדבר שם על שלטון הרשע, על מלכות רומי, מלכות הרשעה, כך אומר לו, מלכות הרשעה הזאת החריבה את ביתנו ושרפה את חננו והרגה את חכמנו, ואמא, ואתה פותח כל מיני בתי מדרשות וישיבות וכו', מתחת לאף של האומה הזאת, זה לא צחוק, אלה מסוכנים. אמר לו רבי עקיבא את אותו סיפור מפורסם שכולנו מכירים מכועסו חכמנו, אותו משל, מעשה בשועל, שעבר על גדה של נהר, וראה דגים, רצים ענה וענה, ואמר להם, מה, what happened with you, מה קרה? אמרו לו, מפני החרמים, מפני הדייגים, מפני הרשתות, חרמים זה רשתות וכו'. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ותדורו כשם שדרו אבותיים אבותיכם? אמרו להם, תקוקו, אתה מג'נון. ומה במקום חיותנו כך? במקום מתתנו על אחת כמה וכמה? מה אתה בלבל את המוח? אומר רבי עקיבא, אתה הבנת את זה ברוך? אתה הבנת את זה פפוס? אבל אני שואל שאלה אחורה קצת. אתם לומדים בישיבה תיכונית. בישיבה תיכונית לומדים ביולוגיה במסגרת הניקוד, אני יודע איך זה הולך היום בדיוק בבגרויות. אתם לומדים ביולוגיה, זואולוגיה, יודע? מתי מעניין, מתי חיו הדגים על היבשה? שהוא אומר, רצונכם שתעלו ליבשה כשם שדרו אבותיים אבותיכם. מתי מעניין? מתי דרו אבותינו עם אבותיך על היבשה? אז מה, השואל הוא גם שקרן? אולי כן, אבל אולי גם אפשר לחשוב אחרת. השואל היה מוכן להישבע, הוא יחיית סגנו של מוחמד, שהדגים האלה של היום לא נורמליים. בטוח שההורים שלהם היו נורמליים וחיו על היבשה. למה? הוא רואה את הפילים, את הקופים, את השואלים, את הנמרים, את הנמלים, את התולעים, את החתולים, את הממוטות, את הקופים, את כולם, את השימפנזות, כולם חיים על היבשה. היה משוכנע שגם הדגים חיו על היבשה. עד שבאו הדגים האלה והסבירו לו, אנחנו זן מיוחד. איפה שכולם חיים, חיים אינם חיים. ואיפה שכולם אינם חיים, שם אנחנו חיים. אומר רבי עקיבא לפפוס, אתה הבנת את זה פפוס? מה, אתה חושב שמקור חיותנו זה בקזינו? זה במועדונים? שם החיים שלנו? החיים שלנו זה בין כותלי בית המדרש, שם אנחנו חיים. זה דבר לא נורמלי, זה רק יהודים יכולים להבין את זה. בן אדם זר שעומד מחוץ לבית המדרש בישיבה, עכשיו תלכו לישיבה, בישיבה פה בבית אל, או לא משנה בכל מקום, ועומד בחוץ והוא שומע את הכברת שהומה בתוך בית המדרש, הוא אומר, איך אפשר להתרכז? באוניברסיטה זה קר מקיר לקיר, בקף ובקוף. דיר בלק עם הפלאפון שלך רוטט קצת בולט מהכיס ומתקתק לך. אוי ואבוי אם אתה הולך עם נעלי צ'רלי כאלה מקשקשות וזה. הכל צריך להיות שקט מוחלט, אי אפשר להתרכז. אנחנו שם בונים את העולם. וכשאתה נכנס ומשמע איזה רחש חרישי, אתה מפריע לי לריכוז. אני באמצע לקטוף מלאכים. בבית המדרש זה בדיוק הפוך. ככה אנחנו. זה זן מיוחד. איפה שכולם חיים, אנחנו לא יכולים לחיות. ואיפה שכולם לא מוצאים את עצמם, שם מקום חיותנו. אספר לכם סיפור אישי קצת, אישי, יישובי. אני גר בקרני שומרון. במסגרת הזקן שלי אני מלא גם תפקיד נוסף של רבנות של היישוב. יש ביישוב, המועצה שלנו זה מועצה דתית, המועצה, זאת אומרת, הרשות של המועצה היא מועצה מורכבת משלוש גבעות, לא משנה כרגע, יש פה כמה, גיליתי פה כמה ממשפחת שילון, נכון? צילפתי? בקיצור, כן, שניים יש או יותר? שניים, אוקיי, בסדר? אז צבעת עין, בסדר? אז היישוב שלנו מורכב משלוש גבעות ככה בכללי, ועוד שני מאחזים, כן נרבו, שברובם היישוב הוא ברובו הוא דתי, אני מעריך שאני ככה אומר בצניעות, שיש 60% דתיים, 40% לא דתיים, זה בלית ברירה, נאלצים להתפשר בכמה דברים, יש תנועה בשבת בשתי הגבעות, בגבעה המרכזית אין תנועת רכב, ברוך השם, אבל בשתי הגבעות אחרות אי אפשר למנוע את זה, גם לא כל כך, זאת אומרת, אם יש להסתכלות, אתה יכול להיאבק, אבל את מה תשיג? יש אצלנו בריכה, לצערנו הרב, בריכה שהיא גם בחלק מן השעות מעורבת, שוב בלית ברירה, ואין לי זמן ככה לספר לכם חוויות, כי יש אנשים מהאימנואל שואלים איך זה, האם מותר להתרחץ בבריכה, אז אני אומר להם, לאיפה אתם, אז מה האלטרנטיבה? קיבוץ עינת, אז אני אומר להם, אז למה קיבוץ עינת יותר טוב? כי זה קיבוץ לא דתי, אז זה, אבל אתם יישוב דתי, ואיך אתה נותן יד לזה? טוב, נכון, זו שאלה של הסתכלות, השאלה מה אתה משיג? אז אני אומר, בסוגריים, זה לפני שנים כבר, מהרגע שנפתחה, שהבריכה הזאת הוקמה, אני לא יודע, לא זוכר לפני כמה שנים, אולי 7, 8, 10 שנים. אז החלטנו להגיע לאיזושהי הבנה, בלית ברירה. שהבריכה היא כן מעורבת בשעות מסוימות, משפחתית, כי לצערנו הרב גם ציבור, שומרי תורה ומצוות, לא קולטים את המשמעות החמורה של רחצה מעורבת. תרא דרבונה, כמו שאומרים, מה לעשות? ודבר נוסף, בשבת היא פתוחה, בלי מערכת קריזה, בלי כסף, כלומר זה בתלושים כזה, לא מוכרים שם, אין מחירה פומבית, אלא מי שרוצה לקנות סנדוויצ'ים או דברים כאלה, הוא מקבל תלושים מלפני כן וזה. אני מקווה שזה נשמר, אני לא יכול לבוא לבקר שם, גם מטעמי צנאות וגם מטעמי שבת, אבל זה בערך הרעיון. אבל למה אני מספר את זה? עכשיו קמה פתאום איזה בקשה, ורוצים לארגן הסעה מאורגנת באוטובוס בליל שבת לחבר'ה, שלא הסתכנו בטרמפים וכדומה, לצערנו הרב, כל מוצאי שבת שומעים. השבוע היו איזה 6 צעירים, נדמה לי, שנספו בתאונת דרכים, וכמעט תמיד, אם שותים, לא נוהגים, גם המשפט הזה הוא מאוד חינוכי. זאת אומרת, לא אמרתי לך שלא תשתה, תשתה בכיף. תשתה, אבל אל תנהג. אתה מבין? טוב, מה לעשות? זה כמו כל מיני פרסומות של הוא מת לחיות וכדומה. הפרסומות לא בדרך כלל, לא מקבלות בדרך כלל את ההכשר של הבדץ. אפילו לא של הבגץ. אבל בכללי, זה מה שהם מבקשים היום. הם מבקשים לארגן בנציגות במועצה. טוב, אז אני באמת דיברתי עם מישהו מהנציגים, אני מקווה שנצליח למנוע את המחשבה המטופשת הזאת, ואני הסברתי, אמרתי לו גם מבחינה חינוכית, עזוב את הצד הדתי כרגע. אומר לי גם החבר'ה שלכם הם צרכני נסיעות במוצאי שבת. אמרתי לו, אז מה? אז אני צריך לתת יד לדבר הזה? אני צריך לתת יד בצורה, ואם אחד חס וחלילה, אני אומר בדמיון הפרוע שלי, אם אחד חס וחלילה יסתבך בליל שבת או במוצאי שבת בפלילים, והוא שואלים, איך הגעת לפאב הזה? הוא אומר, מה זאת אומרת? המועצה שלי מארגנת לנו הסעות. אני לא מדבר על הצד המעשי שזה לא מעשי. אחד רוצה ללכת להרצליה, ואחד לכפר סבא, ואחד ליפו, ואחד לחיפו, ואחד לפה. אז מה אתה מבלבל את המוח? הכר תוציא אותם מכאן עם האוטובוס ומה? סתם. אין לזה שום טעם, אבל אני אומר, גם בצד החינוכי. אז מה הוא רוצה? אז מה אני אעשה לו? ואם אחד עומד על מגדל ומאיים לקפוץ, אז מה, אני עכשיו אתחיל להקיף כל בית בשתי קומות במזרונים מסביב? אולי איזה מז'נון יקפוץ? יש גבול לכל תעלול, אני חושב. למה אני אומר את כל הדבר הזה? אני מקווה שאני צריך למנוע את המחשבת אבן הזאת, בלי נדע, בעזרת השם. אבל אני חוזר אלינו. עם ישראל זה עם מיוחד, אומר רבי עקיבא לפפוס. מה אתה רוצה? אתה רוצה שנפסיק לנשום בגלל הרומאים? מה אתה רוצה? תגיד, אתה מבין מה שאתה אומר? זה בדיוק כמו עם הדגים. אני נזכר, לפני כמה שנים, אני לימדתי לפני כמה עשרות שנים, לימדתי בישיבת שעלבים. אז גרנו שם בישיבה, בקיבוץ, הייתי קשר טוב גם עם אנשי הקיבוץ. אז אחד מאנשי הקיבוץ, ככה ידיד טוב שלי, סיפר שהיה פעם ביקור של גברת נחמה ליבוביץ' עליה השלום, שהיא הייתה באמת תלמיד חכם בזכות עצמה, היא ביקרה בישיבת פוניבז'. אבל זה לא בישיבה בתקופה של הרב שח, זה בתקופה של הרב כהנמן זצ"ל. עוד פעם אני עושה פוס קטן, ומספר, כשאני הייתי ילד גרנו בתל אביב, אני גדלתי בשכונת התקווה, ולמדתי בבית ספר ביד אליהו, זה היה בית ספר חורף, כך קראו לזה, ממד ביד אליהו. אז היה לנו טיול שנתי, לאן טיול שנתי מתל אביב מיד אליהו נוסעים? לבני ברק, טיול שנתי לבני ברק, זה היה הטיול השנתי שלנו. הגענו לישיבת פוניבז', הרב כהנמן זצ"ל היה ראש הישיבה, אני הייתי בכיתה ה', אני חושב, או ו', והוא יצא אלינו במדרגות, ככה אני זוכר, זה במדרגות של פוניבז', ויצא ודיבר אלינו, היה מאוד 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 חביב, מאוד מאוד עממי, מאוד מאוד כזה, קוראים לזה בלשון הישיבות היימיש, כזה ביתי כזה, משפחתי כזה. קיצור, אני אומר ככה, אני חוזר אלינו, היא ביקרה בישיבת פוניבז', והרב כאן, היא ביקשה כנראה אצל הרב כאן, אז הוא אמר לה, אני הולך לישיבה, את רוצה לבוא? אז בסדר. אז הוא נכנס לבית המדרש, היא עלתה לעזרת נשים, אני יודע, והיא שמעה, כנראה ראתה את כל המקום הומה, אני מדבר על כשהיא הייתה כנראה, זה היה לפני הרבה עשרות, היא כבר נפטרה גם לפני כבר כמה עשרות שנים, אבל כנראה בשנים הראשונות של ישיבת פוניבז' שקמה על הריסות שואת אירופה, הרב כהנמן בעצמו הוא שריד ופליט, כל אופן, השם יקום דמו, זאת אומרת זצ"ל, כל אופן, הרב כהנמן, כן, סיימו את הביקור הזה, אז היא אומרת לרב, כבוד הרב, אתה רוצה להגיד שכל התלמיד, כולם כאן לומדים? הוא אמר לה, להגיד לך שכולם לומדים, אני לא יכול להגיד לך. אבל שאי אפשר אחרת, אני אומר לך. אוכל טוב מתבשל עם הסיר מלא. בית מדרש באמת הוא לא מקום אופייני לשלווה פסטורלית. שלווה פסטורלית יש בכל מיני בתי עלמין. שם יש ממש שקט, אף אחד לא זז, כולם שוכבים בשלשות, בלימין שור או בלשמיים שור וכו'. אבל זה לא... באוניברסיטה זה כן. בטכניון זה כן, במקומות אקדמיים זה כן, בבית המדרש זה לא. חכמים ראו את לימוד תורה כמשהו מיוחד. זה נכון, זה מה שאומר רבי עקיבא. זה מה שהדגים ענו לשועל. אתה לא מבין מה שקורה אצלנו. לימוד תורה זה משהו מיוחד. מקום תורה זה משהו מיוחד. על תורה צריך לעמול. על תורה צריך להזיע. אם אדם מזיע, אם אדם עמל, אם אדם משקיע, הוא גם רוכש את הדברים, הוא גם קונה אותם. לימוד תורה זה דבר שלא נקנה בירושה. לימוד תורה אין כזה דבר שזה אבא שלי היה רב, אבא שלי היה גאון, אז גם אני אגאון. אבא שלך אגאון, אתה יכול להיות שיגאון. הוכחה. הכלי יקר כותב בפרשת נשוא. הפסוק אומר, ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הפסוק אומר, נשוא את ראש בני גרשון גם הם, בתחילת פרשת נשוא. שואל הכלי יקר, גם חזל שואלים במדרש, מה זה גם הם? מי עוד? מי עוד? נשוא את ראש בני גרשון גם הם, מי עוד? אז מה התשובה? אתם יודעים, אני מניח? לפני זה כתוב, בסוף פרשת במדבר, נשוא את ראש בני קהת לפקודם, ונשאו את ארון וכו'. אז כתוב, נשאו את ראש בני גרשון, גם הם. כמה פעמים קרה שאני אומר בסוגריים, שקורה בתורה, בעל קוירה, בתחילת פרשת נשאו, בעיקר בשני וחמישי, אבל זה גם יכול להיות בשבת, אז הוא עושה, אמן, וידבר השם אל משה, למה, נשאו את ראש בני גרשון, הוא אומר, אה, בראש בני גרשון, איפה אתה? חזרת ברוורס, אה, מתבלבל. יש כמה פרק קודם, נשאו את ראש בני גרשון, אז כתוב, נשאו את ראש בני גרשון, גם הם. שואל הכלי יקר, אז למה מנו, זה בעצם לא שאלה שלו, זו עוד שאלה של המדרש, תכף נגיד מה הוא שואל. המדרש שואל, מה גם הם? אז הוא אומר, מה זה גם הם? שקודם הוזכרו בני קהת, הזכירו גם בני גרשון. אוקיי, בסדר, הבנו. אז למה את בני קהת הזכירו ראשונים? כי הם נשאו את הארון. אז יש להם, מגיע להם בכורה, הארון מסמל את התורה, לתורה משפט הבכורה. סחתן. שואל הכלי יקר, טוב, אבל היא גופה. למה לא, מי יותר גדול? גרשון קהת ומררי, מי יותר גדול? גרשון. אז למה לא גרשון נשא את הארון? למה לא נתנו לבני גרשון? אומר שם הכלי יקר, אני מקצר, אומר שם הכלי יקר, כדי שתדע שהתורה לא נרכשת בירושה באופן אוטומטי. יקרה היא מפנינים. מה זה מפנינים? מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. פעם היה איזה כהן שבא לרב ואמר לו, תעשה לי טובה, קח 10,000 דולר, תעשה אותי כהן. אמר לו הרב, תפדל, על הרסיו עליין, ירופראי רוצה להיות כהן, לקח ממנו את 10,000 דולר, עשה לו אברה כדברה, אברה כדברה, אברה כדברה, רצית להיות כהן? אתה כהן. הוא אומר לו, בוא רואינה, למה אתה כל כך רוצה להיות כהן? מה? הוא אומר, תשמע, סבא שלי היה כהן, אבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן. כהן זה נקנה בירושה, חבל, בזבזת 10,000 דולר על הרב. כהונה יקרה עם פנינים. פנינים, כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, היא התורה יקרה ממנו. Why? Because כהונה נקנית בירושה. אומר המדרש עוד דבר, יקרה עם פנינים ממלך שלובש פנינים, כתר של פנינים. או כתר משובץ בפנינים. התורה לא נקנית בירושה. עכשיו תאר לך שהיו אומרים, לגרשון אתה נושא את הארון. אז הוא היה אומר, לא, כמובן, כמו כל דבר. אני בחור, אני ראשון לוקח מנה פלאפל. אני בשוקולד מקבל שתי קוביות, כולם מקבלים קוביה אחת. ואת הבחור בין השוקולד יכיר לתת לו קוביה פי שניים, כמו שהפסוק אומר. בכל אני פי שניים. אז גם בתורה אני ואני ועשי עוד. באה התורה ואומרת, בני קהת נושאים את הארון ולא בני גרשון, כדי ללמדך שהתורה לא נקנית בירושה, התורה נקנית בעמל. אם אבא שלך הוא תלמיד חכם, או אבא שלך למד או לומד, זה לא עושה אותך אוטומטית ללומד. בכהונה? כן. במלוכה? במידה מסוימת? גם כן. בזה? לא. תורה זה משהו מיוחד. הפסוק אומר בקהלת, ביוב. ארוכה מארץ מידה. מה זה ארוכה מארץ מידה? אני הזכרתי את זה הרבה פעם בכל מיני הזדמנויות, אני חושב שזה פשט, זה לא פשט, אבל זה בוודאי מוסר השכל בפסוק. תארו לעצמכם, אני היום בא לחנות מכולת, ואני רוצה לקנות לחם. ואני אומר לו, הוא שואל אותי כמה לחם אתה רוצה, מה אתה רוצה, כמה לחם? אני אומר, תן לי מטר, מטר וחצי. הוא אומר, מה זה בגט? מה אתה קונה לי במטראז'? לחם קונים בכמות, אני שאלתי אותך כמה כיכרות. סדר, שניים. אני בא לקנות סוכר. כמה אתה רוצה סוכר? אז אני עושה חשבון, רק שנייה, תן לי רגע לעשות חשבון. 7,529 גרגירים, אם אפשר. מה אתה משוגע? סוכר קונים בגרגירים? בקילו. אתה בא לקנות פיסת קרקע. כמה קרקע אתה רוצה? אני יודע, תן לי 7 בסולם ריכטר. תגיד, אתה רוצה אדמה או רעידת אדמה? לכל דבר יש את המידה שלו. אתה בא לקנות עגבניות. כמה אתה רוצה? 24 קרט. מה זה זהב? אני יודע מה, אתה, בכל דבר יש את המידה שלו. אתה, מה הגובה שלך? 38 מעלות צלזיוס. מה, קיבלת חום? יש לכל דבר את המידה שלו. לחום זה צלזיוס, ראומייר, פרנהייט, קלווין. לאדמה, מטראז', מרובע, דונם. קילומטר מרובע, מרובע. לנפח, מעוקב. לזהב, קרת. לרעידת אדמה, ריכטר. And so on. אבל ארוכה מארץ מידה. מה אני יכול להגיד? יש לי, ברוך השם, איזה 17 קילו משניות. וברוך השם, 827 קלוריות זוהר. ואני חושב, מטר, מטר וחצי, חוק לישראל. ועוד כל מיני כאלה. זה אין, ארוכה מארץ מידה. אין לתורה מידה. אתה לא יכול למדוד את התורה במידה. אין דבר כזה שאני כבר יודע את כל התורה כולה ואני גמרתי. אין איזה מידה. אין איזה כלום. תורה אין לה מידה. אומר הפסוק, ארוכה מארץ מידה. יש, התורה אומרת, בבריאת ביום החמישי, כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל הספרי, את פינת החי פה, אז כתוב, ויברא אלוקים את התנינים הגדולים וכו' וכו'. אומר רש"י, במקום רש"י מביא את המדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא ברא את התנינים, את הדגים, את הלוויתן, הרג את הדג, את הזכר, ומלך אותו, אני יודע, לצדיקים לעתיד לבוא, משהו כזה, הרג את האחד, ואחד ישיר לה, לעתיד לבוא. שואל החפץ חיים, לצדיקים לעתיד לבוא, שואל החפץ חיים, זה מה שמעניין את הצדיקים? דג, חתיכת דג, זה מה שחסר להם. אומרים לצדיק, כן, אחרי שהוא כבר למד וזה, זה, הוא עומד כבר עם רגל אחת למעלה, ובא מלאך המוות, עושה לו סולם גנבים להרים את הרגל השנייה, אומר לו, את תדאג, יש שם מנה חמה, אתה תקבל, יש שם דג, אתה זוכר את הלוויתן האסי, הקדוש ברוך הוא, שחט אותו לפני 5,769 שנים, זה שם מחכה לך, יש לך שמנה בצלחת, לא צלחת חד פעמית, צלחת חרסינה עם פרח בצד, יש שם מזלג בצד שמאל, סכין בצד ימין, יש שם כוס שתייה חד פעמית, על הכיפק. שואל החפץ חיים, זה מה שמעניין את הצדיקים? הוא אומר ששום דבר, כך הוא אומר, שום דבר, בפירוש שלו על התורה, שום דבר ממה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא נשאר מקורי. הקדוש ברוך הוא כביכול היה לו עניין להשאיר את הטעם המקורי לצדיקים. חוץ מדבר אחד, התורה. התורה נשארה, אומר החפץ חיים, עם אותה מתיקות כמו שהיא ניתנה בסיני, או כמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שהיא נמצאת, מאז ומעולם, מאז ימי עולם, כמו שאומרים. את הרעיון הזה גם ביטא וביקש להביע גם אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש כותב על הפסוק בפרשת כי תבוא, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, כותב אור החיים הקדוש כך. הוא מביא כאן כמה הסברים, אבל אני רוצה רק את הפירוש שנוגע אלינו ללימוד. כותב ככה אור החיים הקדוש. גם ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה, כאומרם זל ואין טוב אל התורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טיב התורה, או טוב התורה יותר נכון, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אור החיים הקדוש כותב פה שאם אנשים היו מרגישים את מתיקות התורה, הם היו משתגעים. למזלנו הטוב, אני אומר באירוניה, אנחנו לא זוכים להרגיש כל כך את המתיקות של התורה, ולכן אנחנו נשארים נורמליים ולא משתגעים. אבל אם אדם היה מרגיש בטעם המתוק של לימוד תורה, הוא היה צריך להתחרפן. זה מה שהוא אומר כאן. זה מה שהוא אומר. אומר החפץ חיים, תדע לך, הדבר היחיד שנשמר עם הטעם המקורי, עם הטעם המתוק, המקורי הראשון זה התורה. אנחנו לצערנו הרב, אני אומר את זה עכשיו בצער, לא באירוניה, לצערנו הרב לא חשים כל כך במתיקות הזאת. מתי כן? מתי כן? אולי בהמשך אני אפרט קצת יותר, אבל אם אתה הוצאת תמיץ על סוגיה, התרידה אותך שאלה, ובסוף מצאת את התשובה, ואתה באמת, להסיק אותך, ממש תפס לך את כל הראש כמו שאומרים, ומצאת יישוב נאות ומתקבל על הדעת, אז אתה באמת מרגיש את הסיפוק הרוחני, את הסיפוק האמיתי. מספרים, יש סיפור ידוע על רב אייזל חריף, שהיה, זה היה הכינוי שלו, היה גאון גדול, והוא נכנס פעם לישיבה לחפש שידוך לבת שלו, וכנראה קיבל רשות מראשי הישיבה, אולי הוא היה אחד מראשי הישיבה, נטל מכה על הסטנדר ואמר, אני מקשה קושיה, מי שיצליח לפצח לי את הקושיה, הוא יהיה החתן שלי, הוא יהיה חתן לביתי. ומספרים שהוא הקשה איזה קושיה, ככה פגז, איזה משהו סתירה ברמב״ם או משהו כזה, והתירוצים רצו ככה בחלל האוויר בישיבה, ורבייזל שומע תירוץ אחד, והוא מבטל אותו, שומע תירוץ אחר, והוא מבטל אותו, ואף תירוץ לא הניח את דעתו. טוב, בלית ברירה, באכזבה לא מעטה, כמו שאומרים בסלנג שלנו, הוא רותם את הכרכרה, עולה על המרכבה ונוסע הביתה. פתאום הוא שומע ככה שעתות, איזה ריצה ככה, נשימות כבדות, הוא מסתכל במראות האחוריות של הוולבו שלו, מסתכל, רואה איזה בחור ישיבה ככה מסמן לנהג, אתו רגע, רגע, הוא מסתכל אחורה, עוצר את המרכבה, את הכרכרה, רבי, רבי, התירוץ, התירוץ, התירוץ. אומר לו, יש לך תירוץ? אומר, לא, אני רוצה לדעת מהו התירוץ. אומר לו, אתה רוצה לדעת מהו התירוץ? אתה תהיה החתן שלי. כולם רצו את הבת שלי, לא רצו את התירוץ. לא יקבלו לא את הבת ולא את התירוץ. אתה רוצה את התירוץ, אתה תקבל את התירוץ, אבל גם את הבת. למור, בן אדם צריך, מתי יש לך את התענוג, את הכיף? כשאתה מרגיש שזה תופס לך את הראש. אז אתה נהנה. לימוד תורה אמיתי, לימוד תורה לשמה, זה לימוד תורה שבן אדם נהנה ממנו. למרבה הפלא. ואולי בניגוד למה שחושבים. אחד הילדים שלנו, ברוך השם, היום הוא כבר אבא לילדים והכל, נשוי, אז שהוא היה קטן, בתור נכד קטן, התארחנו פה ושם, לפעמים אצל סבא וסבתא, היינו אצל ההורים של אשתי, וחמותי, הסבתא, הכינה שם איזה קומפוט כזה, אני יודע איך קוראים לזה, לפתן, משהו כזה, אחרי הסעודה, הילדים אוהבים, תן שוקולד, תן ארטיקים, תן גלידה, מנה אחרונה, מה אתה נותן לנו פה קומפות, מבשל לנו פה ירקות, גם כך, או פירות, גם ככה אנחנו לא אוהבים אותם, אז עוד בישלת אותם בכלל. בקיצור, טוב, סבתא מחלקת, צריך לאכול. אז הוא בשיא תמימותו ככה, הוא אומר לאשתי, לאמא שלה, לאמא, הוא אומר לה, אמא, אני אכלתי את כל הצלחת, למרות שזה לא היה טעים, או למרות שלא אהבתי את זה, משהו כזה. בלי זה. אז זה היה ממש לשמה. הוא אכל לפתן לשמו. הוא לא אוהב את זה והוא אכל. בלימוד תורה זה לא ככה. בלימוד תורה, הלשמה זה הנאה מהלימוד. אני מניח שאתם מכירים, ואם לא, אז אני אקרא בפניכם את מה שכותב כאן אבני נזר, אדמור מסוחצ'וב, בעל הספר עגלי טל. זה ספר שהוא כתב על טל מלאכות, אבל הוא הספיק רק 12 מלאכות, לא גמר אותו. אני דרך אגב ממליץ תמיד ללמוד, לקרוא הקדמות. בהקדמות יש הרבה פעמים דברים של פיקנטי. אז גם פה, כותב, הוא אומר ככה, הוא מדי דברי, זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד תורתנו הקדושה. ואמרו, כי הלומד הוא מחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד תורה כל כך לשמה. כלומר, אם אתה לומד ונהנה, זה לא כל כך לימוד תורה לשמה, כמו אם היה לומד בפשיטות, שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצווה. לכאורה הוא צודק. מי שאומר כך הוא צודק. אני אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, קדוש ברוך הוא, תאמין לי, התורה שלך משעממת תיכו. אבל אני בשבוע ימים, על חשבון החופש הגדול, תוכן לי את הזמן הזה, משתעמם, נרדם, מפהק. תאמין לי, השבוע שעבר הכי לאט בחופש הגדול, זה היה השבוע של ישיבת בין הזמנים, של ישיבת בני צבי. ריבונו של עולם, תאמין לי, מגיע לי שתי תפיחות על השכם, ועוד תעודת הוקרה על השתתפותו, השתתפותנו בצערו של אותו האיש, על זה שהוא זה. אומר עגלי טל, והוא טעות מפורסם. הוא אומר ככה, כן? כמו אם לומד בפשיטות, כן. הוא אומר, אבל הלומד הוא מתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו. ובאמת זה טעות מפורסם. ועד רבה, כי זהו עיקר מצוות הלימוד. להיות שס ושמח ומתענג בלימודו. ואז דברי תורה נבלעים בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה. עד רבה, לימוד תורה... אם אתה נהנה, סימן שזה מדבר אליך, סימן שזה שייך אליך, סימן שזה חלק ממך. מה זה, צריך ראיות? אף פעם לא שמעתי שהשוער נרדם באמצע המשחק כדורגל. עוד לא קרה ששחקן כדורסל, תוך כדי הטבעה, נרדם. אין כזה דבר. מה זאת אומרת? זה הרי תופס לו את כל ישותו. בכל רמה חברה ושסה גידה, וגם בדרך כלל הוא משתמש הרבה פעמים במטרי הכל, להטיל כל מיני דופי בשופט, או אני יודע מה, וכו'. הוא כל כולו ערני. למה? כי זה, מה זאת אומרת? זה חלק ממנו. אתה, הוא לא שם לב אפילו מי מסביב, מה מסביב. אם אתה נהנה מהלימוד, סימן שזה חלק ממך. אם אתה כזה מושך וזה, אז זה לא זה. רוצים הוכחה? ניתן הוכחה. הגמרא אומרת במסכת זבחים סמך בית עמוד בית. בני אחתה דרבי טרפון הבו ית וקמה. אומר רשי במקום ולא כאמרה ולא מידי. ישבו בשיעור ולא אמרו כלום. גם טוב. שלא מפריעים, זה גם טוב. יש מקומות שהתלמידים מפריעים למורה, זה עוד יותר בעייתי. לא, אומר, פתח רבי טרפון ואמר, זה האחיינים שלו, כן, יושבים בכיתה, אומר רש"י, ולא אומרים שום דבר. פתח רבי טרפון ואמר, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה, יוחני. אמרו לו, שו יוחני, כתורה. איזה יוחני, כתורה. קרא עליי ובני כתורה. זה כל הגמרא. מה, 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 מה זה פה? זה ילדים קטנים, מה זאת אומרת? אחד אומר לאחד שהוא כלב, אז הוא אומר לו, הוא כלב. וכתורה אומר, אתם בני כתורה. אתם מזכירים לי בני כתורה. מה, 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 מה כאן הוויכוח? אז פעם שמעתי איזה הסבר, אולי אני קצת משנה את זה, אבל ברעיון שמעתי מסבר מרב שלמה פישר, שהוא הסביר את זה ככה. כדי לתת תשובה על השאלה הזאת, קודם כל איזה הקדמונת קטנטנה. מי היו בני כתורה? בני כתורה אומרת הגמרא במסכת שבת שהם מלו ולא פרעו. הם עשו ברית, אבל הם לא פרעו. ברית מילה, מצוות ברית מילה מורכבת מכמה שלבים. יש החיתוך, זה דרך אגב הקטע הקל. שהמועלים, זה הקטע הקל, כי אין פה מה להתבלבל. אתה שם מגן וחותר. צריך את הלב. צריך את הלב קצת, זאת אומרת, חזק קצת, זאת אומרת, הכוונה, צריך להתרגל וזה, ולדעת לעמוד מול הדם וזה. אבל זה הפעולה במרכאות קלה. הקטע היותר בעייתי זה מציצת הדם והפריעה. מציצת הדם זה סיבה בריאותית מובהקת, זה פיקוח נפש. אם לא מוצצים את הדם של החיתוך, חס ושלום זה מסכן את התינוק. והפריעה זה הלכה למשה מסיני. מילה זה מצווה מן התורה. רעה זה הלכה למשה מסיני. בני כתורה, הם עבדו בסלנג שלנו כמו שכתוב בספר. כתוב בתורה צריך למול, מלים. פרעה לא כתוב, לא פורעים. זה הלכה למשה מסיני, זה לא. אבל הגמרא אומרת בשבת, מל ולא פרעה כמי שלא מל. דרך אגב, המועלים אוהבים את הביטוי הזה. הם באים תמיד אל האבי ויה, תינוק חרי הברית, ואומרים לו, תשמע, מל ולא פרעה כמי שלא מל. אז תפרע את החוב. אבל זה רק מהצד. מכל מקום הגמרא אומרת, מל ולא פרעה כמי שלא מל. בני כתורה עבדו כמו שכתוב בספר. האחיינים של רבי טרפון התנהגו בשיעור כמו שכתוב בספר. איפה הטמפרמנט? איפה האש? איפה העיניים הבוערות? איפה האש היוקדת? איפה הפלפל? איפה המצח המקומט? איפה המרץ שלכם? יש הפסקה? יוצאים. יש צלצול? נכנסים. זה במרכאות, אני אומר, בסלנג שלנו, סבר את האוזן, זה עצבן את רבי טרפון. אומרת הגמרא, אבו יד וקמי רשו בר, ולא קאמר ולא מידי. תחיל כאן, תכנסו קצת העיניים, אני מקשה קושייה. אני לא רואה שזה מטריד את מנוחתכם היבשה. תגידו משהו, תגיבו. לכן הוא אמר להם, ויוסף רב ויקח אשה ושמה יוחנה, הוא יכל להגיד שחרזדה, אומקולטום, יפה ארקוני, לא משנה מה, אני יודע מה. יכל להגיד סתם שם. הוא רצה להוציא מהם את המילה כתורה כדי להגיד להם, סליחה, I am very sorry, אתם מזכירים לי את כתורה, את בני כתורה. גם הם עבדו כמו שכתוב בספר. איך אמרו? תורה צריך ללמוד עם ראש ורן. עם ראש ורן, רן, R-U-N, אש. אתה צריך שירגישו עליך. צריך שיראו שהשאלה מטרידה, מציקה לך, שאתה לא נח, אתה לא רגוע. מי שמצליח להגיע לרמה כזאת, אז הוא באמת מתענג על הלימוד. תשמע, אני כבר מסתובב יומיים עם איזה קושה מטרידה, וברוך השם מצאתי איזשהו כיוון, או מצאתי תשובה, או מצאתי מישהו ששואל אותה. זה גם טוב. סימן שהשאלה היא שאלה טובה. מה זה, זה קשה? מה זה בסלנג שלנו, איך אנחנו אומרים? זה מבאס. כשאתה שואל שאלה, ואתה לא רוצה אף אחד ששואל את השאלה הזאת. סימן שהשאלה הזאת היא כמו הרמה שלך בדיוק. סימן שהשאלה הזאת לא מתחילה, לא יכול להיות. אם זו שאלה כל כך טובה, איך זה? עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. בקעה, אם יוכלו לך להתגדר בה, אז תתגדר שם, וזהו. אתה מתי אתה מבסור? וואי! מה שאלתי בדיוק אמר ששואל? ממש, זו השאלה שלו. אני כבר לא מדבר אם אתה מצאת השאלה או קושה כזאת בראשונים, אז בכלל אתה זה. זה, ככה צריך ללמוד תורה. כותב הלבוש, בהתחלת, בהלכות ברכות התורה שלו, הוא, זה ספר הלכתי כמובן, מובהק, בסימן ממזיין, בברכות התורה, הוא אומר כאן כמה דברים. אוהל שי, את פרסט, הוא כותב ככה בממזיין סעיף א', אז הוא כותב ככה, מאוד מאוד צריך האדם להיזהר בה, להראות שהתורה היא חשובה בעיניו הרבה, ו... רגע, נראה אם אני קורא טוב. כן, ונהנה ממנה כמי שמברך על כל הנאותיו. זאת אומרת, שאתה מברך ברכת התורה, אתה מברך את ברכת הנהנים. כשאתה אוכל תפוח, או דבר שאתה מאוד אוהב, כן? או אתה צמא מאוד, אתה מברך על המים, שהכל יהיה בדברו. ברוך אתה השם אלוקנו הולכם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה, אשכנזים אומרים. אשכנזים יותר טוב, זה בעצם לעסוק בדברי תורה, הכוונה היא, גם אם אתה לא הגעת למסקנות נכונות, טוב, אני התעסקתי עם תורה, תשמע, לא תיקנתי נעליים בזמן הזה. ספרדים אומרים על דברי תורה, אז לפעמים יש חשש של ברכה לבטלה, אם כל היום כולו הוא מחרבש את הראש, ולא הגיע לאיזה דברים של ממש או נכונים, אז זה בעייתי. אשכנזים מבחינה זאת יצאו יותר טוב עם הקדוש ברוך הוא, הם אומרים לעסוק בדברי תורה, תשמע, מה, אתה לא יכול להגיד שלא. אני עסקתי בדברי תורה, אם צדקתי בפשט שלי, לא צדקתי בפשט שלי, זה משהו אחר, אבל אני עוסק בדברי תורה. בכל אופן, אז הוא אומר, זה כמו ברכת הנהנים. אחר כך הוא כותב בהמשך דבר באמת מאוד יפה, הוא אומר, למה לא מברכים ברכה אחרונה על התורה? עכשיו שאני אסיים את השתיית מים, ואך בורא נפשות. אתה אוכל את העוגה, אתה מברך על המחיה. אכלת פרי, אם זה משבעת המינים, אין שלוש, אם זה לא, בורא נפשות. אכלת פת, אתה ברכת המזון. למה לא מברכים ברכה אחרונה על ברכת התורה? אז הוא עונה את מה שכולנו מכירים. ברכת התורה, אין איזה עצר, מתי גמרת? 12:07 דקות. טוב, אולי אבל אתה תלך לישון ולא תרדם, ופתאום נזכרת באיזה שאלה, ואתה גם לא קרא לכם את זה, אני קורא, עכשיו שזה כן קורה לפעמים. אתה הולך לישון ואתה מוטרד עם משהו, פתאום אתה סכם, אי, עכשיו נזכרתי. זה נמצא שם, אתה עכשיו אומר, עד הבוקר אני עלול לשכוח למה החלומות ועניינים, אתה קם לסמן את זה, או שם את הספר הזה לפחות באיזה מקום בולט, שתזכור מחר לעיין בו. זה קורה. אז אתה תשמע, אז אתה לא יכול לבר ברכה אחרונה, אתה לא יודע מתי. אבל בכל זאת צריך ברכה אחרונה. אז אומר לנו הלבוש, האבן הידיעה. הרי אתה מברך בבוקר שתי ברכות. אז תדע לך, הברכה הראשונה היא אחרונה על האתמול. והשנייה, האחרונה, היא ראשונה על היום. אתה מבין? אז אתה מברך לעסוק בדברי תורה על הלימוד של אתמול, ואשר בחר בנו על הלימוד של היום. אז הוא שואל, אז למה לא הפוך? לעסוק בדברי תורה זה הפוך, אני עכשיו רוצה לעסוק, אז זה לכאורה עובר לעשייתן. אז הוא אומר, כיוון שאשר בחר בנו היא תמיד ברכה ראשונה בעלייה לתורה, אז לכן היא נקבעה להיות הראשונה על הזה. אז מהיום והלאה תתכוונו, אשר קידשנו מצוותיו ציינו על דברי תורה או לעשות מדברי תורה, תלוי אשכנזי / ספרדי, אז תתכוון על הלימוד של אתמול, ובאשר בחר בנו על הלימוד של היום. בסדר? אז זה עוד, זה דבר אחד, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, אבל קודם כל נקרא לפניכם מה שהוא כותב בעניין הזה, אז הוא כותב ככה. ואין לי תמוה, למה הם מברכים גם כן ברכה לאחריה, כמו שמברכים על הספר תורה, ברכה לאחריה, אולי זה יותר טוב עם המגדלת, אני אראה את זה יותר טוב. כן, אז הוא אומר, דבישלמה כשקוראים אותו לתורה, שייך שפיר ברכה לפניה כשמתחיל, כן? כן? כשמתחיל ספר תורה הוא ברכה לאחריה, כשמסיים והולך מנה, כמו בכל ברכת הנהנים שמברכים לפניה או לאחריה, אבל הברכה שמברכים כל אחד על מה שחייב ללמוד ולעסוק בתורה, זה החיוב, הוא מוטל עליו בכל העת. דכתיב והגית בו יומם ולילה, ואין שך לומר לברך אחריה, שאין זמן בכל היום ובכל הלילה לומר עליו שהוא לאחריה. ונראה לי שזה הטעם נכון למנהגנו, שאנו מברכים בכל בוקר שתי ברכות על התורה, כדי שתה אחת נחשבת לברכה האחרונה על הלימוד שלמד אתמול, שלא היה יכול לברך קודם לכן, עד שישן בינתיים, דאב והשינה הפסק, ואב שפיר אחריה. ואין לומר שהיה יכול לברכה כשהפסיק ללמוד אתמול כשהלך לישון, דאב חייב להגות בה אפילו במיטתו, עד שהשתקע בשינה. ואם כן, אין לו עת אחר לברכה עד הבוקר כשאור משנתו. והברכה השנייה היא נחשבת לברכה הראשונה על מה שילמד היום שבא. ואף על פי שלפי זה היה לנו להקדים ברכת אשר בחר בנו, קודם לעסוק בדברי תורה דלעסוק להבא משמע, ותהיה ברכת אשר בחר בנו נחשבת ללימוד של אתמול ולעסוק על מה שילמד היום, מכל מקום הועיל וגבי ספר תורה תקנוע לברכה הראשונה, לקחוע גם כאן לברכה האחרונה. זה מה שכותב הלבוש. הוא מוסיף משהו חשוב. באמצע הברכה הראשונה, אתה אומר, והערבנה, זה מחלוקת הרי בראשונים, אם זה יהיה ברכות התורה, אם שתיים או שלוש. לכן מבחים, אשר קידשנו מצוות עצמנו, על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה בשקט, כדי לא לסבך את השכן, אם הוא צריך לענות אמן שם או לא. ואומרים שספק אמן להקל ולא להגיד. אם אתה שומע מישהו בקול מברך, לא. ולכן אומרים, והערבנה, because it is continuous after החלק ההוא. זה המשך, יעני, אני לא זוכר חומר את זה בערבית. זה המשך, וערבנה. מה זה וערבנה? אז הוא אומר, איזה פשט, אני רוצה להוסיף את זה משהו ברשותו. ועוד, הלשון וערבנה, נופל יותר על מה שעבר מעל מה שילמד. אנו מתפללים שערב בפינו כל מה שלמדנו אתמול. תן דוגמה. נניח שאתה נמצא בליל שבת, בליל שבת בדרך כלל אצל רוב הבתים בישראל, יושבים בשקט, בניחותה, ויש כמה מנות. כמובן, את הילדים, או הילדים הקטנים בעיקר, מעניין את המנה האחרונה. אבל אנחנו, יש כמה מנות, נניח, נתחיל דוגמה, ניקח בית אשכנזי טיפוסי, איך אפשר בלי גפילטה פיש? מתחילים גפילטה פיש, אופי. איזה דגים, יופי, אמא הכינה גפילטה פיש, זה, ואם זה מרוקאים, אז אחרי מהעניינים, דגים כאלה וזה, חריפים, משהו, מעין עולם הבא, איזה כיף. מצוין. אכלנו, שתינו, שרנו. היום מגיעה המנה העיקרית. או לפני זה, מרק. מרק? מה? רק? איזה רק? בתוך המרק יש עוד דברים וזה וזה. המרק, צרות אחרונות, משכחות הראשונות. שמחות אחרונות, אתה אוכל מרק, שכחת מהדג ומהסבתא של הדג. עכשיו המרק הוא בראש הכותרות. איזה מרק, איזה מרק. מצוין. גמרנו את המרק, מגיעה המנה האחרונה, נניח, מנה העיקרית קוראים לזה. מנה עיקרית, איזה אורז, איזה רבע עוף, איזה זה. אני יודע שילדים לא אוהבים את האוכל הזה, אבל לא משנה, בנורמלי. זה, איזה אוכל, זה משכיח את האוכל הקודם. מגיעה מנה האחרונה בכלל, הגלידה של, לא צריך של אמא אפילו, הגלידה של נסטלה, אני יודע של מי, איך קוראים לחבר'ה האלה, כל האלה מיניהם. זה משכיח את הכל. זה גם משכיח את הצרות של הגפילטה פיש ואת כל הזה. אומר הלבוש, כשאני אומר וערבנה, תעשה מצב, תגרום למצב שטעם לא ישכיח טעם. שהטעם החדש של התורה היום לא ישכיח לי את הטעם המתוק של אתמול. כן, ככה הוא כותב. הוא אומר,
שאנו מתפללים שהרב בפינו כל מה שלמדנו אתמול, שעל כיוצא בזה שח לומר יותר לשון ערבוב, כלומר שהרב בפינו, ולא תשכח ממנו, לא תשכח ממנו נעימות טעמה, אף על פי שנלמד היום יותר וטעמים אחרים, נתפלל שלא ירחק טעם מפני טעם. כן, ידחה טעם אולי, דחה טעם מפני טעם. כמו שהוא העניין בדברים הגשמיים. רק ישאר בפינו עריבות הטעם הראשון, עם עריבות הטעם האחרון. ואני הקטן מרשה לעצמי להוסיף גם שאני מבקש בקשה על העתיד. ריבונו של עולם, לאור מה שאמר לי העגלי טל, בקשה לי ממך, עוד כפית סוכר לתה, עוד קצת דבש לתורה, עוד קצת מתיקות, תן לי את ההרגשה של הכיפיות ללמוד. ככה לומדים תורה, תורה לומדים מתוך חשק, תורה לומדים מתוך באמת טעם טוב. מתוך באמת מתוך תיאבון. אם אדם מרגיש ככה, זה באמת זה חלק ממנו, אין הכי נעמה. זה ככה צריך להרגיש. זה מה שאומר כאן האגלטן. זה מה שאומר כאן. הלימוד צריך להיות בחשק, בכיף. עכשיו, איך עושים את זה? אז יש כמה שיטות. אני מדבר כרגע ממשקפיים של מורה, או מלמד. יש ספר שנקרא שוט זקן אהרון, של רבי אהרון ולקין, או אולקין. אני, כמו שאמרתי, אני ממליץ תמיד לקרוא הקדמות של ספרים. יש שם תמיד הרבה פעם דברים עם מוסר השכל ככה גדול. לפעמים זה יותר מכל הספר. אז חלילה, אבל אני אומר, הוא כותב בהקדמה שלו ככה. הגמרא אומרת במסכת סוכה, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. כולנו מכירים את זה. אז הוא מסביר את זה, הוא משקיב את זה לכיוון הגמרא בשבת בדף למד. הגמרא אומרת בשבת, שרבא, המורה, כשהיה פותח את השיעור, היה פותח במילה דבדיחותה. אומר המאירי במקום, למה במילה דבדיחותה? כדי לפתוח את הלב, כשבן אדם יש לו מצב רוח, אז הראש יותר פתוח, כשבן אדם מצוברח, או מודאג, או לא משנה אם זה כלכלית, בריאותית, או פחד מאויב, או לא משנה מה הדאגות, כלשהן, הראש לא פתוח. רפא היה רוצה של התלמידים, ככה יהיה להם כיף. אז הוא היה פותח במילה דבדיחותה, כדי להרחיב את הלבבות, כדי לפתוח את הלבבות. אומר אז כאן אהרון, זה הפשט בגמרא, שיחת לימוד של תלמיד, שיחת חולין של תלמידי חכמים, נראה עם התלמידי חכמים האלה, רבא ושוט, צריכה לימוד, צריכים את זה ללימוד. אתה יודע למה רבא פתח במילתא דבדיחותא? אתה יודע למה זה, למה זה החולין האלה של אותו תלמיד חכם שקוראים לו רבא? צריכה לימוד, צריכים את זה ללימוד, כדי לדרבן, כדי לפתוח את הלבבות. זה אני אומר, זה התרגיל במרכאות, זה התרגיל של רבא לפתוח את הלב. אומר השכל אהרון, זה הפשט, זאת הכוונה, זה לא הפשט. אבל זה המוסר, השכל שניתן ללמוד מהפסוק הזה, מהמשפט הזה בגמרא בסוכה. שיחת לימוד של תלמידי, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. הגמרא אומרת, אולי קודם לפניכם, החומה שאנחנו עומדים לסיים אותו בשבת הבאה עלינו לטובה, גם בני תימן, אלה שחיברו את חוקת בלק, אז השבת אנחנו מיישרים קו איתם, וגם חוץ לארץ, שבשבועות הם היו בפיגור, אז הם כבר ישרו קו, אני חושב, הם ישרו קו בחוקת בלק, קראו שתי פרשיות יחד, בני תימן חלק מהם מהבלדים והדרדעים, גם כן חיברו את חוקת בלק, והם קראו מטות ומסעי בנפרד. חוץ לארץ עושים גם את זה מחובר וגם את זה, כדי לשיר קו איתנו השבת. בקיצור, אנחנו השבת מסיימים בעזרת השם את החומש הזה במדבר. חומש במדבר זה אחד מתוך חמישה חומשי תורה כידוע. כן, כולנו יודעים את זה. אבל הגמרא אומרת במסכת שבת בדף קט"ז עמוד א', על הפסוק, חצבה עמודי השבעה, זה שבעה חומשי תורה. יש שבעה חומשי תורה. חומש במדבר הוא מחולק לשלושה חומשים. יש חומש במדבר עד פרשת ויהי בנסוע, יש הספר הכי קטן בתנך, שני פסוקים, ויהי בנסוע אהרון ויהי במשה קום השם יפוצו אוהביך ונוסו מסניך מפניך, ונוכל אומר, שוב השם עוברת אלפי ישראל, זה בספר. אין ילד בארץ, בעולם, ילד יהודי, שלא יודע ספר אחד בעל פה. אם עכשיו הייתי שואל אתכם שאלה, יש פה מישהו שיודע ספר מהתנך בעל פה? אולי מישהו אומר לי, עובדיה, פרק אחד, אני לא בטוח שמכירים יודעים את זה בעל פה, אני לא יודע אותו בעל פה, אני יודע פסוקים, אבל לא. שיר השירים, חלק גדול מאיתנו יודעים שיר השירים בעל פה, חלק מאיתנו בעלי קוירים, בעלי קוירה, יודעים את איכה בעל פה, יודעים את מגילת אסתר בעל פה, חלק מאיתנו יודעים את תהילים, חלק גדול מתהילים אולי בעל פה. כן, אין תהילים, אבל יש ספר אחד בעולם שאין ילד שלא יודע אותו. וגם אם הוא לא יודע אותו ככה בסולו, אבל הוא יודע אותו במנגינה. ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קום השם יפוצו אויביך, ונוסו מצניך מפניך. אז חצי ספר הוא כבר יודע. אז הוא מחזיר את הספר ומנוחו יאמר. אומרת הגמרא, זה ספר בפני עצמו,
והספר השלישי בתוך במדבר, זה משם עד סוף החומש. אז יש לך עכשיו שבעה חומשי תורה. בראשית שמות ויקרא במדבר, עד ואי בן סוע, ואי בן סוע, במדבר ואי בן סוע, דברים, שבעה. אומרת הגמרא, פסוקים אלו, פרשה זו, עשה לה סימניות מכאן ומכאן. אם הסתכלתם פעם בחומש, בספר תורה, יש את זה גם בחומשים, לפעמים זה מודפס, יש שני נונים הפוכים. גם בתורה, בחומש, בספר התורה, שבארון, זה עם סימניות. למרות שאין לנו פיסוק ולא נקודות ולא טעמים, יש כמה דברים שהם ישנם בתורה, כמו הוו של שלום שהיא קטועה, בחומשים של הספרדים והאשכנזים, בני תימן לא כולם, אבל זה, וגם הנונים האלה בוואי בן סוע. יש מחלוקת איך הנונים האלה נראות, אבל לרובם עושים נונים הפוכים. יעני, הראש הצר למטה, והראש הרחב למעלה, העקב למעלה. טוב, לא משנה. קיצור, אומרת הגמרא, פרשה זו עשה לה סימניות מכאן ומכאן. ולמה? לומר שאין זה מקומה. ולמה נכתבה כאן? להבדיל בין פורענות לפורענות. התורה תלשה פרשה ממקום אחר, וכיוונה אותה שם באותו מקום, כדי להבדיל בין פורענות לפורענות. Which פורענות? אומרת הגמרא, פורענות שנייה, ויעם כמתעוננים. פורענות ראשונה, מה היא? הגמרא לא אומרת. ראשונים נחלקו, אני אומר ככה בתמציתיות, כדי לא לגזול מזמנכם. אומרת, אומרים התוספות במקום, בקוף תת זין עמוד א', והרמב"ן על התורה, על פרשת ויהי בן סוע, הוא אומר, פורענות ראשונה, שנייה כתובה בגמרא. ראשונה לא כתובה, לא מוגדרת. עד כדי כך שרשי אומר שם משהו, ותוספות לא מקבלים, וזה לא משנה כרגע למה, כי תוספות אומרים לו, הוא אומר שם, ויהם כמתעונים ותפארה, וזה לא נכון, כי, לא, חס חלילה, מי אני אומר שאומר על רשי, תוספות שאומרים, מהירים, אז הפרשה לא מופיעה במקום המבדיל. זה היה צריך להופיע בין שתי הפורענויות ההם. בקיצור, הראשונים האלה, התוספות והרמב"ן, אומרים שהפורענות הראשונה ויסעו מהר השם. כתוב, שנסעו מהר השם בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר. משם לקוח הביטוי הזה. הספרי חכמים מביא את זה גם, אבל זה אחרון חביב. אני מדבר על הרמב"ן והתוספות. הם ברחו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר, בשמחה כתוב, כן, אמרו, לבל ייתן לנו עוד מצוות ותורה וכו'. ריבונו של עולם, זה נקרא תינוק הבורח מבית הספר? כמה שנים, כמה זמן שהו עם ישראל למרגלות הר סיני? מישהו זוכר במקרה? שנה פחות 10 ימים, נכון? הם חנו בראש חודש סיוון, והם זזו בכף באייר. תעשו חשבון, שנה פחות 10 ימים. זה נקרא ויסעו מהר השם, אפילו בין הזמנים נורמלי לא היה להם. 10 ימים. כתוב על פי השם יחנו, ועל פי השם יסעו. זה נקרא תינוק הבורח מבית הספר? כן. אם אתה רוצה לדעת, האינדיקציה למידת ההתעניינות של תלמיד בשיעור, היא התגובה שלו לצלצול. אם איך שנשמע הצלצול, יש התגודדות על פתח היציאה, וכולם יוצאים רק עם כף נעליים החוצה, כי כל אחד מנסה להיות הראשון בחוץ, אז כנראה שכל הזמן הוא ישב על כמו קפיץ דרוך. אומר הרמב"ן, אומר רש"י, אומר התוספות, כשבני ישראל ישבו למרגלות הר סיני, זה נכון, לא זזו. אבל איך שניתן אות הזינוק, נוע, נוע, סוף, כולם קפצו משם כמו איזה קפיץ דרוך, זה גילה למפרע שהחבר'ה האלה ישבו כל הזמן על קוצים. וזאת הייתה הביקורת נגדם. הרמב"ן אומר שם דבר מאוד חמור, הוא אומר, ושמה בגלל זה התעכבה כניסתם לארץ, עד כדי כך. כי כנראה שיש יחסי גומלין בין הזיקה שלנו לתורה לבין הזיקה שלנו לארץ. כנראה שמי שהיחס שלו לתורה הוא שואף לאפס, אז גם היחס שלו לארץ ישראל שואף לאפס. ולצערנו הרב ראינו את זה, לפני 4 שנים בדיוק. וגם כל מיני הזדמנויות, אבל כיוון שזאת לא שיחה פוליטית, זה פעם אחרת, לפני הבחירות, אז אני לא רוצה להקדיש לזה יותר מדי זמן, במיוחד שהמאוזן הזה עדיין 4 שנים, לא רוצים אותו לא פה, לא שם, אז מה אנחנו מדברים בכלל? שקדוש ברוך הוא ישאיר אותו ככה, עד שכשהוא ילך, אף אחד כולם ישאלו מי זה בעצם. לא יזכרו בכלל מי זה היה. בכל אופן, אני חוזר אלינו. אני חוזר אלינו. הרבה פעמים אתה יכול לראות את התגובה של בן אדם להפסקה, זה מגלה את כל מה שהוא קיבל בשיעור, או על כל מה שהוא קיבל בשיעור. אני אתן עוד הוכחה. המשנה במסכת שבת אומרת, לא יקרא אדם לאור הנר. משנה ידועה. למה שמה יתה? אומרת הגמר, המשנה שם, by the way, אומרת המשנה, אבל החזן רואה אחד התלמידים, אבל הוא לא יקרא.
אחר כך הגמרא מביאה תוספתא, שרשב"ג אומר, הלשון של התוספתא, נראה אם אני רציתי את זה, אבל אם לא, אני אגיד את זה בעל פה. כן, רשב"ג אומר, התשבר היו מסדרים פרשיות וקוראים לאור הנר. כלומר, התינוקות של בית רבן היו מסדרים את הפרשיות וקוראים אותם לאור הנר. חוקרת הגמרא ו-What about להטות, שם היתה, הם יתו אולי, מה זה? אומרת הגמרא, אצלנו בבבלי, כן, עונה, אמת, אומר, ככה, שן את תינוקות, הועיל ואמת רבן עליהם לא עטו להצלויה. כלומר, הם לא יבואו להטות, להצלויה, זה משון צל, הם לא יבואו להטות. זה הפירוש שמופיע בגמרא בתלמוד הבבלי, אצלנו בדף י' ג' עמוד א' אפשר להסתכל. זאת אומרת, עוד פעם אני אומר, תינוקות קוראים לאור הנר בליל שבת. מה, למה? כיוון שהרב נמצא שם, אם מישהו ינסה להטות בטעות, הוא ייתן אוהב, הוא נגדיר בלק עם המגלב, כן, תעשה שתי אצבעות, תיק, הוא לא יתה יותר. הרב ניסים גאון, על הדף, על הגיליון, מביא פירוש שהוא מגדיר אותו כפירוש חביב. הוא אומר ככה, הוא בפירוש, הוא בתלמוד ירושלמי, או בתלמוד המערב, יש כל מיני, או בתלמוד ארץ ישראל, יש כל מיני נוסחאות שם, מצאתי פירוש והוא חביב ואני כותבו. וככה הוא כותב, בעי לשנה, אילן באור דאית פבוצינה, קצר ופשוט, תינוק סס ושמח שיש הפסקת חשמל, אין חשש שהוא יתה, don't worry, אל דאגה. אז אם אתה רוצה לדעת, אם אני, עוד, אני עדיין תינוק, או אני ברמה קצת יותר גבוהה, אז תחשוב אם אתה שמח שכבר עבר הזמן, שהשיעור הסתיים, שיש הפסקת חשמל, או שאתה מצטער, וואי, זה עבר יותר מדי מהר. שוב אני חוזר למה שאומר העגלי טל. לימוד טוב זה לימוד שאתה נהנה ממנו, כי זה מראה שזה שייך לך. עובדה, בכדורגל אף אחד לא נרדם. לא נעים לי להגיד שבקופסה התמאה אנשים נרדמים, כי א' היא תמאה. אבל ב' גם הרבה פעמים אלה שעומדים, יושבים מולה, זה לא שהתוכנית מעניינת אותם, אבל זה ריפוי בעיסוק. כל היום הוא היה בחוץ וזה, וגם כן, מחר ישאלו אותו, הקראת את ספרו של מיקי ברקיקי, אז כדי שהוא יהיה בעניינים, אז הוא צריך לדעת מה היה אתמול. הוא חייב, אז הוא חייב להחזיק את הדבר הזה, את התמה הזה בתוך הבית. והוא כמובן מרגיש שהוא שולט בו, כי השלט אצלי ביד. אני שולט בו ביד, אבל הוא שולט לי בראש. זה ההבדל. אבל אני חוזר עוד שוב אלינו. אומר הרן, רבנו ניסים, אומר, בתינוקות אין חשש שהם יתו. פשוט מאוד. אילן באו דאית פבוצינה. הם ססים ושמחים שיש הפסקת חשמל. אין בעיה. מה הבעיה? למור שוב, מידת ההנאה שלך היא מגלה, משקפת את השייכות שלך ללימוד. אם לומדים תורה בחשק, אם לומדים תורה במרץ, אם לומדים תורה במוטיבציה, או אם, נתחיל הפוך, אם זה מעניין אותך, אם זה חלק ממך, אתה לומד את זה בשיא המרץ, בשיא הכיף, זה מאוד מדבר אליך, בוודאי שכן. אבל אם לא, אז זה באמת לא, כמו שאמר, כמו הדוגמה של האחיינים של רבי טרפון. תורה לומדים מתוך אכפתיות, זה הסיפור של רב אייזל. תורה לומדים אם יודעים להעריך אותה. יש בספר אוצר המדרשים איזה מדרש על רב כהנא. רב כהנא היה חסוך ילדים. הם היו נשואים וברעייתו כמה שנים טובות, לא היה להם ילדים. ברוך השם הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתם וזיכה אותם בבן. הילד הזה, ילד בן יחיד שנולד אחרי כמה שנים, זה אוצר יקר, כל ילד זה אוצר יקר. כל ילד מכם הוא אוצר יקר להורים שלו, הוא האוצר הכי יקר שישנו. ודאי וודאי שאם זה בן יחיד. אמרה אישה לבעלה, הרבנית, נניח, אשתו של רב כהנא, אמרה לו, תראה, היות וזה בן יחיד, קשה לה להוציא אותו מהבית, לבית ספר. היא רוצה שיביא מלמד שילמד אותו בבית. זה היה דבר מקובל, באותם ימים. לקחו לא פחות מאשר את רבי אליעזר זעירה. מי זה רבי אליעזר זעירה? אני רק מזכיר בפרק הכונס, זה אותו רבי אליעזר שנעל נעליים שחורות בזמן שנעל נעליים שחורות, אז לא היה כנראה מקובל לנעול נעליים שחורות, אולי רק תלמידי חכמים נעלו נעליים שחורות. בקיצור, תפסו אותו על חם, נעול נעליים שחורות וסרוכים שחורים. שאלו אותו, מה זה צריך להיות? מה, אתה רב? זה תארוך לכם אדם שהוא לא רב, הוא הולך פתאום עם אצטלה דה רבנן וזה. מה לא, מה אתה, על מה ולמה? מה להם, הוא מתאבל על ירושלים? הוא, כל אחד פה מתאבל על ירושלים. يعني זה לא מתאים, כי הוא לא ידע שהוא תלמיד חכם. קיצור, תפסו אותו, לקחו אותו לרב שלהם, רבי יהודה נדמה לי, אומרת הגמרא. אמר להם, מה הבעיה? תשאלו אותי שאלה ותראו. אז באמת שם הם שאלו אותו על עץ דקל, שעוד יש בו פירות בוסם, ואם אדם יזיק לעץ כזה, מה הוא משלם? אז אמרו לו, אז שאלו אותו, אז או שהוא אמר, או שהם אמרו לו, תשאל אתה קודם? לא, הוא שאל אותם. הוא שאל אותם, נכון, אני הפכתי, נכון? הוא שאל אותם, מה יש עליהם? אז הם אמרו לו, פירות גמורים. אז הוא אמר, מה פתאום פירות גמורים? הרי הפירות לא גמורים. ואז הם אמרו לו, טוב, אז לא פירות גמורים, אז בוא, אז הוא אמר, אבל זה עתיד להיות פירות. אז מה בסוף התשובה האמיתית הייתה? ב-60, נכון מאוד, יופי. בקיצור, ראו שהוא בן אדם גדול, אמר להם, אתם לא מאמינים? יש פה בית דין, יש פה את הרב מלמד, שמואל ובית דינו, תשאלו אותו, הרב של המקום, תשאלו אותו. ואז, אז אני, למה אמרתי את כל זה? זה רק רציתי להראות לכם המלצה, כדי שבמשרד החינוך יקבלו את רבי אליעזר זעירא. זה היה המלמד של, של הבן של רב כהנא. למד איתו 28 שנה. 28 שנה ללמוד חברותה עם אחד כזה, אתה יוצא, אתה יודע את כל התורה. אחרי 28 שנה הוא בא לאבא, לרב כהנא, אומר לו, תשמע, אני למדתי עם הבן שלך את כל מה שאני יודע. זהו, אני כבר, תיקח לו רב ברמה גבוהה, ברמה אחרת, אני כבר את כל מה שאני יודע, אני עברתי אליו. הבן סיים פרק חשוב בחיים, אומר לאבא שלו, רוצה לצאת לראות עולם. גם היום יש כאלה, רוצים, גורם את הצבא, רוצים לראות עולם. נוסעים להודו, לברוך שאמר, להשתבח, אני יודע על מה, חפשים את אלוקים במקומות אחרים, חוזרים אחרי זה, בודה, שמודה, וזה, כמו שאמרתי, תמיד מתחילים בהודו. אתה מתחיל בהודו, אתה גומר בעלינו לשבח. בקיצור, הוא אומר, רוצה לראות עולם, רוצה לראות עולם, תפדל על הרסי או על העני, בסדר, יוצא, הולך לראות עולם, מטייל קצת וזה, יוצא במושגים של פעם, זה לא, לא נסע להודו באמת, זהו, יוצא, צמא, נכנס למקולת, אומר, אפשר לקבל מים, מוציא לו מהעדן בקשה, ולא זה עולה כסף. ולא אומר, אבל אני הבן של רב כהנא, הוא אומר לנו, אז מה, אני הבן של יעקב אבינו, יש כסף, תקבל מים, אין כסף, לא תקבל מים, מה זה, הבן של, מה הבן של, אין. בא הביתה, אומר לאבא שלו, אבא תראה את כל הלימוד תורה שלי וכל הזה, לא שווה גרוש. אפילו מים לא קיבלתי. מים, מים, אני אמרתי להם, אני הבן של רב כהנא, אני למדתי תורה וזה, לא נתנו לי מים. אומר לו, אני רוצה לצאת לעסקים. לא, אני רואה שזה לא עסק ככה, זה לא, מהתורה לא יצא חר. אמר לו, אבא שלו, טוב, בסדר. קח תכשיט, אתה לא תכשיט מהבית, איזה אבן טובה נניח, ככה אומר המדרש. אמר לו, אבל דיר בלק, אתה לא עושה שום עסקה? לפני שאתה מדווח לי, אתה תרים אליי טלפון ותדווח לי, אני אתן לך אוקיי למכור או לא למכור. הוא בא, מגיע לשוק, נניח במושגים של ימינו בערך, מגיע לסוג של הסנדלרים. מראה להם אבן כזאת, אבן יקרה וזה, כמה זה עולה? יאו ערדי, אבן כזאת אתה שם על הנעל השמאלית בצד, זה מבריק, זה מסנבר את הזה. 587 שקלים קנינו את האבן, שימו. רושם לעצמו, הוצא יפרון מעל האוזן, רושם סנדלרים, 586 שקלים. ממשיך הלאה, מגיע לשוק של הנגרים נניח. הנגרים מסתכלים עליה, וואי 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 וואי, דבר כזה אתה שם בבופה, במזנון ככה, איך שאורך נכנס, ויקעו בסנברים, 789. אתם נגרים, 789 שקלים. וככה הוא עולה, הולך לחייתים, וואי, אתה שם את זה במקום ממחתה כזאת מקרטון כזה שבולטת, כמו אצל החתנים, 1027. רושם לעצמו, 1027. קיצור, הוא ככה הולך במקום, במקום מגיע בסוף להלומנים, או לאלה שמבינים באבנים טובות ומרגליות. זה שלך. כולם, אתה יודע כמה זה, אין איזה ערך, אין איזה דמיון. אתה בטוח, זה שלך. כותב לעצמו, יהלומנים, אין איזה ערך, יעני, זה לא ייסו לה בפז. הוא בא לאבא שלו, נותן לו אינבנטר, רשימת זה, מי קנה, מי הציע, כמה הציע. הוא אומר לו, אבא שלו, אתה יודע, הבנת את זה? איפה אתה הולך למכור את התורה? אתה במקולת? מי שלמד תורה, מי שטעם את הטעם המתוק של התורה, יודע להעריך אותה. מי שלא טעם, אתה יכול לבוא אליו בטענות? מסכן, הוא לא טעם בחיים שלו. יבש כמו הנגב. מה אתה בא אליו בטענות? תורה צריך ללמוד בחשק. תורה צריך ללמוד במרץ. תורה אתה לומד עד כדי כך שאתה אין לך רוגע אם אתה אם מטרידה אותך קושיה. אני אספר עוד סיפור קצר ואני אסיים ברשותכם. עוד משהו קצר. רבי פסח פרוסקין היה ראש ישיבה ברוסיה. לא שמעתם עליו, לא חשוב. אבל שמעתם על אחד התלמידים המובהקים שלו, בטוח. אין כאן אחד שלא שמע. תלמיד שלו שלמד באותה תקופה, בערב מלחמת העולם השנייה, היה הבחור רב משה פיינשטיין. זה צד. מי לא שמע על רב משה פיינשטיין? אחד מגדולי הדור שלנו. אז רבי פסח פרוסקין היה ראש הישיבה שם. ואני מתאר את זה בדמיון הפרוע שלי, אבל זה בערך היה המקרה. הישיבה כבר נמה את שנתה, שעה מאוחרת מאוד, אבל רבי פסח יושב בבית והוא מוטרד כל כולו, יש לו רמב״ם מוקשה סתירה ברמב״ם. רמב״ם אומר במקום אחד ככה, במקום אחר אחרת.
ספירה ברמב"ם משתגע, לא מוצא שום תירוץ. יושב, מתייגע, מזיע, מוציא את המיץ, אי שם לפנות בוקר, 2-3 לפנות בוקר, הוא מוצא תירוץ. הוא קופץ משמחה בחדר שלו, כאילו הוא נמצא באיזה חתונה. רץ מהר לרבנית, מהיר אותה, אומר לה, מצאתי תירוץ על קושיה שכבר הטרידה אותי מתחילת הערב. אשתו קמה וזה, וזה אומר, מה, הוא מסביר לה מה זה, קמה רוקדת איתו קדצ'קה. הילדים שומעים, כל המשפחה קמה, רוקדים, שמחה וססון, ב2-3 לפנות בוקר, ראש הישיבה מצא תירוץ על הרמב״ם. איזה יופי, כן. אשתו, אישה ריאלית, אומרת לו, לפסח, אני הרי מכיר אותך בעל פה, לא מהיום. מאז שהיינו חתן וקלה. אני מכיר אותך בפיג'אמה, כמו שאומרים. אני יודעת שאתה מתלהב יותר מדי מהר מעצמך. אולי תשב עוד איזה שעה קלה, תעיין בתירוץ, ותנסה לבדוק אם התירוץ הזה באמת סגור מכל החזיתות. ותן לנו בינתיים ללכת לישון, ואם תמצא שהתירוץ הזה טוב, נקום עוד פעם ועוד פעם קדצ'קה, לא קרה כלום. ישב עוד שעה קלה, אלה הלכו לישון בינתיים, אחרי שעה קלה מהיר אותם עוד פעם, שמחה וססון עד אור הבוקר. שינסה מישהו נשוי פעם להעיר את אשתו אחרי שהוא מצא תירוץ טוב על קושיה, ונראה עם הנטלה של הנטילת ידיים שליד המיטה לא רודפת אחריו. אז תגיד לי, איך אתה עושה דבר כזה? תשובה פשוטה. תארו לעצמכם שהוא מקבל הודעת אס-אם-אס, שהיום סבא מקבל הודעת אס-אם-אס, נולד נכד, נולד לי בן. אומר לו הבן שלו או הבת שלו, החתן שלו, לא משנה, כן? נולד בן. זאת אומרת, לך נולד נכד. והוא מעיר את הרבנית ואומר לה, קומי, רבקה, נולד לנו נכד חדש. תגיד, אתה משוגע עכשיו, אתה מעיר אותי בשעה 2 בלילה, אני לא יכול לחכות עד הבוקר? מי יעשה דבר כזה? בשביל רבי פסח ואשתו, תירוץ טוב על קושיה, זה כמו נכד חדש. אני כבר לא מדבר על זה אם זה נכד ראשון. ככה צריך להרגיש מתיקות בלימוד. אם אדם מרגיש ככה בלימוד, אז הכל נראה אחרת. זה חלק ממני. תארו לעצמכם, אני אומר דוגמה, תארו לעצמכם, מתקיימת מסיבת בר מצווה. אני מניח שכל מי שנמצא פה כבר בר מצווה, זה סיבה תיכונית. בכל אופן, בר מצווה, מתקיימת מסיבת בר מצווה, ברוב פאר והדר, באיזה אולם פה במתנס, בבית אל, ושמחה וססון וכל זה. מה מעניין את הילד מכל הערב הזה? את האמא מעניין שהמנות יהיו טובות וזה, את האבא מעניין שהצלמים, ואולי שיבואו הרבנים שהוא רצה שיבואו וידברו, וישבחו אותו ואת הבן שלו ואת זה, 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 זה. וכולי, אבל את הילד בינינו, מה שמעניין אותו זה בסוף הערב, כשהמלצרים יעני בטעות נשענים על המתג ומחבים את האור וכולם שאו, אוי, חצר בלילה כבר האוטובוס האחרון מבית אל יוצא לכיוון השטח הירוק, או איך סקום לזה היום, הקו הסיירוק, הקו הזה, ועוד מעט אנחנו נשאר בשטחים המשוחזקים, ואיך אנחנו נשען פה באמצע הלילה, אוי אוי אוי, מסוכן, מפחיד, ואז הוא מרגיש נהנה חנחת רווחה, הוא נכנס הילד הזה חדר המתנות שכל האורחים האלה מהשפלה מתחפפים לו, והוא נכנס להוציא מתנות, והוא יוצא עם ערימה של מתנות, ספרים ועניינים וכובד וזה. יבוא מישהו יציע לו הצעה ידידותית, חמודי, אולי תיתן לנו חלק מהדברים אלינו, ניקח אותם בבית הזה, נראה מאוד כבד. לא, 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 זה בסדר גמור, חוץ מזה לאבא שלי יש בגש גדול, וחוץ מזה יש לי כוח לסחוב את זה. למה יש לך כוח? אתה עולה על משקל, יוצא לך פתק, נא לעלות אחד אחד. אבל זה שלי, אם זה שלי, זה לא כבד. אם זה מדבר אליי, זה לא כבד. אומר העגלי טל, אם אתה נהנה, אז סימן שהלימוד, הוא חלק ממך, זה לא כבד. עוד דוגמה, הוכחה, המדרש מספר בפסיקתא דרב כהנא, וזה אני באמת אסיים כבר, אני רואה גלשנו יותר מדי, עוד בזה אחרון חביב. יש בפסיקתא דרב כהנא סיפור, המדרש מספר על, חכמי ישראל, הגמרא בקידוש מביאה סיפור דומה, לא בדיוק. חכמי ישראל באו לקנות פרה אדומה. באו לקנות פרה אדומה מאיזה גוי, באו אליו, נתנו לו בוכתה של כסף. הוא סופר את הכסף, חסר. לא, אבל זה מה שכתוב בספר הרכב של לוי יצחק. ככה עולה פרה. הוא אומר, אתם רוצים לקנות פרה מהספר או פרה ממני? פרה ממני תביאו עוד כסף. רוצים טוב, לא רוצים, שלום עליכם. לא טוב, מחר מביא את הכסף. הוא אומר, לא פרובלם, בסדר גמור. אז אם אתם תביאו מחר כסף, מחר נעשה עברת בעלות. מה עשה מנובל הזה הגוי, אומר המדרש? שם על הפרה הזאת עול כל הלילה. למחרת מגיעים חכמי ישראל עם תוספת הכסף שהוא ביקש. הם רואים, יש לנו היום מכון שנקרא דינמומטר, שם בודקים את הקומפרסיה של הרכב, אם הרכב עבר תאונה, אם עלה עליו עול, אם זה, אתמול היו לה שתי שערות זקופות, היום שוכבות, אתמול היה לה ראייה 6-6, היום היא מפלבלת בעיניים, אומרים לו, זה לא קונים פרה כזאת, פרה כזאת אתה יכול למכור לה את ליז,
אומר להם, נשבע לכם, זה הפרה של אתמול. אמרו לו, זה הפרה של אתמול עם הפרופיל של היום. אתמול היה לה פרופיל 97, היום יש לה פרופיל 24. אבל אממה, פרה כזאת, אומר המדרש, אמרו לו, פרה כזאת אתה יכול לפרסם בלוח מעריב, או יותר נכון בלוח בשבע. כן? שם מבטיחים לפרסם את מודעתך עד שתמכור את פרתך. קוקוריקו. זה מה שאומר המדרש. הוא כותב הרמב״ם, פרה שעלה, פרק א' הלכה ז' מלכות פרה אדומה. פרה שעלה עליה עול, פסולה. הניח עליה תליתו, פסולה. אם מפני החמה, מפני הזבובים, מפני הגשמים, כשרה. אותה חליפת בגיר. שמת עליה, פעם אחת היא כשרה, פעם פסולה. המטוס הקל של אלעל מצלם. פעם הוא אומר הפרה כשרה, פעם הוא אומר הפרה פסולה. מה זה? אומר הרמב״ם, זה הכלל. כלשהו לצורכה, לצורכו, פסולה. לצורכה, כשרה. אתה רוצה לדעת מה המדד, אם זה עול או לא עול? אם זה בשבילה, זה לא עול. אם זה בשבילו, בשביל הבעל הבית, זה עול. זה גם הכלל בלימוד תורה. אם אתה נהנה, הסימן שזה בשבילך, זה לא עול. אם אתה לא מרגיש שייכות, אז זה באמת עול. אז כמו שאמרתי גם בפתיח, תורה צריך ללמוד במרץ, תורה צריך ללמוד מתוך שייכות. על תורה צריך להזיע. תורה לא נקנית בירושה, אכן. תורה נקנית נרכשת בעמל. אבל באמת כשבן אדם משקיע, הוא גם מפיק את מלוא ההנאה, את מלוא קורת הרוח. אז אני רוצה לברך אתכם, את כולנו, שבאמת כל בוקר כשאנחנו אומרים, וערב נא השם אלוקנו, שנגיד את זה במלוא הכוונה, ריבונו של עולם, עוד כפית אחת סוכר ללימוד של היום. תודה רבה.